אין דרכים עכשיו. יש כמה חבר'ה ששאלתי משהו שאני מתלבט אם להתייחס בהתחלת השיעור או לא להתייחס, כי אם אני אתייחס יש שתי דקות, למרות שהראוי להתייחס לזה בצורה ארוכה יותר. וזה בנושא, ואיזה נושא?
שירת נשים.
בנושא שירת נשים. טוב, אני לא אעביר על זה את השיעור, כמובן, זה לא הנושא שלנו. אני רק אציין שיש כאן שניים או שלושה דברים שונים לגמרי. ברור שמבחינה הלכתית זה לא בסדר לשמוע שירת נשים, וברור שאדם דתי לא ילך אף פעם להופעה שיש שם אנשים שרות. והדבר הזה מורינו הרב אהרון ליכטנשטיין אמר אותו המון פעמים והדגיש אותו הרבה מאוד פעמים במהלך השנים, שאדם צריך לברוח ממציאות כזאת. וזה דבר ברור, זה רמב״ם, זה שולחן ערוך ואבן העזר בסימן כף ב' כף א'. והנקודה הזאת היא נקודה שהיא ברורה להלכה. יש מקום לדון בכל הקשרים מיוחדים, קודם כל הקשר שהוא לא הופעה חיה אלא שומעים ברדיו או משהו כזה, הוא ודאי יותר קל, אני לא מדבר על זה עכשיו. יש מקרים שבהם יש מקום לדון בכל מציאות מיוחדות שבהם אדם נקלע לאיזה מקום, שאז יש מקום לדון שאולי המציאות תהיה אחרת. והמציאות תהיה אחרת כשהאדם לא יסתכל על האנשים, כי יש פוסקים שחושבים שהשירה קשורה לראייה, קולך ערב ומראך נווה, שמשם לומדים את כל אישה ערבה, אז שהוא לא יסתכל ושהוא יערער בדברי קדושה בעצמו ולא בהופעה עצמה. אבל זה דבר שהוא באמת יהיה תלוי בכל מקום לגופו של עניין, כשמדובר על משהו ספציפי בתוך אירוע גדול, שאז אם הוא מתנהג בצורה הזאת יש לו מה לסמוך כדי להישאר. אבל ברור שזה לא היתר כדי ללכת להופעה של נשים ששם האדם מראש בא כדי להסתכל וכדי לראות וכדי לשמוע. זה דבר ברור שזה דבר שלא שייך בכלל. כשאדם נמצא באיזה מקום ויש פתאום משהו באמצע, אז יש מקום לדון שאם זה דבר שיכול לפגוע או לעשות דברים אחרים, אז באמת יש מקום לדון שיכול להישאר בתנאים שאמרתי, שהוא לא מסתכל ושהוא חושב בדברי קדושה וכולי. עכשיו הדברים, כשהייתי בחוץ לארץ אז ראינו אותי שם, אני לא ידעתי כל מה שקורה כאן בארץ, אבל ישר באו אליי הפסק של יארג ואל יעבור. אז אני אמרתי להם שאני לא חושב, שזה נראה לי טעות, שלא יכול להיות שבאמת רב אמר דבר כזה. אני לא יודע אפילו בדיוק מה היה, כי אני לא דיברתי איתו, אבל להגיד יארג ואל יעבור זה באמת משונה, זה לא דבר שהוא שייך כל כך שם. יש משמעות אחרת, צריך לבדוק אותה, שהיא לא קשורה לכל הנושא הזה, אבל היא קשורה לדברים כלליים שקשורים לעולם של הצבא. והרבה פעמים מי שלא היה בצבא או לא מעורב בצבא, הרבה פעמים יראה דברים בצורה הרבה יותר תמימה מאשר מישהו שנמצא בפנים. וכאן צריך לחשוב מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסובך. כלומר, מצד אחד דברים מסוימים עדיף לנו לוותר עליהם גם בצבא, כי הם אולי באמת לא משמעותיים יחסית לדברים אחרים. מצד שני, יש לפעמים מגמות מסוימות בצבא לעשות דברים, במיוחד בתחום של הצניעות, שהולך להפוך את כל הצבא, שחייל דתי לא יוכל להיות בכלל בצבא, שזה לא קשור רק לשירה, זה קשור להרבה דברים. הסיפורים שאני מקבל מחיילים שלנו, של כל הזמן, זה נהיה יותר מסובך שנשים נכנסות לכל דבר ונמצאות, לא שזה טוב מבחינה צבאית, גם לצבא זה לא טוב, גם לצבא זה אפילו מפריע, לא צבאית ולא כלכלית שנשים נמצאות בכל מקום שם, אבל יש איזו אידיאולוגיה כזאת להכניס נשים לכל מקום, והרבה פעמים זה ממש בעיה, ממש בעיה, אם אישה נמצאת בטח בתוך יחידה קרבית זה בכלל לא שייך, והדבר הזה הוא חלק מהמהלך הכללי הזה. עכשיו זה דבר שצריך לחשוב עליו לגופו של עניין, האם טוב לא להיאבק על זה או כן להיאבק על זה, למה זה גורם, וזה נקודה אחרת לגמרי שצריך לחשוב עליה, ועל זה אני לא אדבר עכשיו, אבל זה מאוד מאוד מורכב, וברור שיש כאן משהו הרבה יותר כולל, והשירה זה דבר קטן, משהו הרבה יותר כולל, שבגדול ברור שאנחנו צריכים לדאוג שהצבא ימשיך להתקיים בצורה כזאת שחיילים דתיים יכולים לשרת בתוכו. מה לעשות, ואם נכון לעשות ככה או ככה, צריך לחשוב. ברור שבמקרה הזה הצבא נהג בצורה חסרת אחריות וטיפשית עם כל הדבר עם הקצינים. זה ברור שזה לא שייך לדבר שדבר שחסר אחריות. יכול להיות שגם הקצינים לא נהגו בצורה חכמה כל כך שם. אבל הנקודות האלה פחות מעניין אותי להסתכל על העבר. אנחנו צריך להסתכל על העתיד ולחשוב טוב טוב מה לעשות, כי המגמה הכללית היא מסוכנת. איך מתמודדים איתה, זה מסובך, ואני נתתי רק כמה עקרונות, אבל אני אסתפק בזה. טוב, אני אעבור לנושא שלנו. אנחנו ממשיכים ללמדת מלאכות, ונדלה לי שפעם שעברה דיברנו על השתיים הראשונות, נכון? טוב, למרות שעברו שבועיים, עדיין זוכרים. אז אנחנו בקוצר. במשכן, כמו שהזכרתי, קצרו את הסממנים. אנחנו כל הדברים אנחנו מדברים על, לא על הדברים שהיו בתוך עבודת המקדש, חוץ משיטת רב היי גאון, אלא אנחנו מדברים על דברים שהיו קשורים יותר להקמת המשכן. ובדבר הזה אנחנו יודעים שנאסר לקצור, בין אם זה בכלי ובין אם זה ביד, בשניהם יש איסור תורה, אבל כנראה שקצירה בכלי או בצירה בכלי, לקטוף בכלי זה אב וביד זה תולדה. כך עולה מדברי הרמב״ם, כך נראה, ואני לא אריך בזה כעת. האיסור של התלישה הוא גם מהציצים, גם מהציץ בבית, מדרבנן, יהיה איסור גם מהציץ. אם זה הציץ נקוב, זה יכול להיות מהתורה, הציץ שלא נקוב מדרבנן. אבל אם זה דבר תלוש כבר, אין בו איסור יותר. כלומר, אם יש לך בבית איזה חתיכת עץ שנתלש מהאדמה, אין בו איסור של קוצר כשאתה כותף ממנו עלים. יכול להיות שלפעמים יהיה איסור של דש, שעוד מעט נדבר, ואז נגדיר יותר, אבל לא יהיה איסור של קוצר. קוצר חייב להיות מחובר או לאדמה, או להציץ נקוב או שאינו נקוב, מדאורייתא ומדרבנן, אבל אם זה מנותק, למרות שזה גזע ענק שכתבת אותו, אבל הוא מנותק, הוא לא מחובר עכשיו, לא לאדמה, לא לכלום, אז ברור שאין בו בעיה של קוצר. אין איסור בשבת להוציא פרחים מהגרטל, מווזה עם מים, אין איסור להוציא פרחים, כך נפסק בשולחן אורך בסימן שינה ותווה, והתחילת הסימן, והדבר הזה אין בו בעיה של קוצר. לגבי הכנסת הפרחים, אז זה קצת יותר מורכב, שבעיקרון אנחנו לא מכניסים פרחים, אבל אם היו והוציאו, וזה פרחים שהם לא גדלים יותר, אז זה דבר שאין בו איסור מצד הדין, אם כי לא נוהגים כל כך להתעסק עם זה. בהגדרת איסור קוצר, בדרך כלל אנחנו מבינים שקוצר זה דבר שקשור לאדמה. הירושלמי הרחיב את הגדר של קוצר, והבין שקוצר זה כל דבר ממקום גידולו, ולכן הירושלמי אומר שמי ששולה דגים מן הים עובר על איסור קוצר, שזה מפתיע, שאדם שמוציא דג מהים יעבור על איסור קוצר, ויש כל מיני נפקמינות וחקירות בעניין הזה, אבל אני לא אכנס לנקודה הזאת. יש גזרות דרבנן משום קוצר. מדרבנן אסור לטפס על עץ בשבת, ואסור להשתמש בעץ בשבת, בסימן שין למדבב, ואסור לעשות את זה, גזרה שם יקטוף דברים מהעץ, אז לכן אסור לטפס על עץ בשבת. אתם בטח מכירים את הסיפור על הסטייפלר, הסטייפלר שכתב את, מה כתב הסטייפלר? את הקהילות יעקב. כשהייתי בשישית, רב אריה אמר לי, רב אריה וינה ונתיב מאיר, אמר לי, אתה חייב ללכת לראות את הקהילות יעקב. לא ידעתי אם זה הקהילות יעקב, לבושתי, בטח אתם בשישית ידעתם כבר. ואז ביררתי, אז כבר אני מזה, ובאמת הלכתי אליו הביתה והייתי צו, זה היה מאוד מרשים. בכל אופן, הסטייפלר, כשאני באתי לדבר איתו, אי אפשר היה לדבר איתו. הייתי כותב לו, כתבתי לו פתק, והוא קרא וענה. הוא לא שמע, בקושי שמע. ולמה הוא לא שמע? משום מעשה שהיה, שכשהוא היה בצבא הרוסי, אז הוא הלך להחליף שמירה בשבת, וכשהוא בא לשמירה הוא ראה שהמעיל של השומרים, השומר שלפניו שם אותו על עץ. ולהוריד מעיל מעץ בשבת זה איסור שבות מדרבנן. והוא כל הזמן אמר לעצמו, אני אסתדר, אני אסתדר, עוד שעה, עוד שעה אני אסתדר, ובאמת הוא הסתדר בסוף, אבל זה כנראה פגע לו באוזניים בצורה כזאת שמאז הוא כבר לא שמע טוב. כמובן שאם היה דעה מראש הוא היה נוהג כאן אחרת, כנראה, אבל בכל אופן, לא משתמשים בעץ בשבת, ולכן אסור גם להשתמש בנדנדה או ארסל שקשורים לעץ בשבת, אבל מותר להשתמש בדדדה או ארסל שקשורים לצידי העץ. זאת אומרת, אם זה לא קשור ישירות לעץ, זה לא קשור ישירות לעץ, אלא שיש איזה וב כזה, והארסל קשור לוב של העץ, בצידי העץ, זה דבר שמותר לעשות בשבת. מותר לשבת או לשכב על דשא בשבת, ואין לחוש משום קוצר, כי בדרך כלל אין סיבה שזה יתלש, ואולי זה יתלש, זה דבר שלא מתכוון, אז מותר. עוד גזרות דרבנן, שלא רוכבים על בהמה בשבת, ולא רוכבים על בהמה בשבת גם כן משום חשש לקוצר, כי רכיבה על סוס הייתה, היו כותפים כאן עצים כדי להנהיג את הבהמה. אם זה בהמה שאתה משתמש בה, אתה יכול להיות גם יש מחמר, נושא, אבל בעיקרון, גם בלי השימוש, אז יש איסור דה רבנן, כך בשולחן ערוך בסימן שין ה. וילדים שואלים אותי הרבה פעמים על כל מיני פירות שנופלים להם בשבת, מי שגר ביישובים יש כל מיני פירות שנופלים, אז פירות שנושרים מהאילן בשבת, גם כן זה גזרה משום קוצר, שאסור להשתמש בהם בשבת, אבל מותר לקחת אותם אחרי השבת, זה שולחן ערוך סימן שין כ"ב. דין מאמר. במשכן אספו, מאמר זה לאסוף, אספו את הסממנים, את אותם דברים שעשו מהם את הצבע, אספו אותם אחרי הקצירה. ואיסוף של כל גידולי קרקע במקום גידולם, זה איסור של מאמר. אבל מאמר יכול להיות גם בבית. הרמב"ם כותב שאדם לוקח תאנים ומחבר אותם עם חוט. היום פחות רואים את זה, אבל פעם היו מאוד מוכרים את התאנים עם חוט, שזה איסור דאורייתא של מחבר, של מאמר, למרות שזה בבית, אבל זה כבר יהיה תולדה. עכשיו, בעיקרון, יש כאן דברים שיכולים להיות אסורים משום מאמר, אבל כמובן, אדם שנמצא בתנאים של קיבוץ יהיה יותר. אדם שאוסף ביצים מהלול בשבת, זה גם כן דבר שקשור לאיסור מאמר.
וזה לא גידולי קרקע.
נכון, שאלה מצוינת. ואף על פי כן, אז השאלה היא באיזה רמה זה, אבל אף על פי כן נאסר לאסוף ביצים בשבת. ובעיקרון, עכשיו יכול להיות שזה כנראה, שזה לא מדאורייתא במקרה כזה, שדאורייתא זה דווקא פירות במקום גידולם, אבל גם דברים כאלה אסור לאסוף. ובעיקרון, גם בבית יכולה להיות בעיה. יש כאלה שאומרים שאם יתפזרו פירות בבית, שאסור לאסוף אותם משום מאמר. למעשה אני חושב שבבית יש יותר מקום להקל, ובחצר צריך לאסור. אם אתה יצאת לחצר לגינה ופתאום יתפזרו פירות, אתה יכול לקחת אחד אחד, אבל לא להתחיל לאסוף אותם, שזה הבעיה של מאמר בבית. אני חושב שיש סיבה כן להקל בזה. ואם כך, אז יוצא שבשורה התחתונה לאדם רגיל לא יהיו הרבה השלכות של מאמר. לא יהיו הרבה, כי לשים תאנים בתוך זה אנחנו לא כל כך נעשה. ואם אתה אומר שלאסוף פירות שנפלו בבית, אלא אם כן זה טרחה ענקית, פתאום נפל לך, נפל בבית.
שקית מלאה תפוזים.
כן, שקית מלאה גרעינים. לא יודע, משהו שמפוזר בצורה, יכול להיות שיש מקום לדון על זה, אם כי לטטא את זה, אני חושב שזה כן יהיה בסדר, לא תהיה בעיה. אבל זה לא אמור לקרוא הרבה בבית, כלומר, מאמר זו מלאכה שהם לא נתקלים בה כמעט במציאות הביתית הרגילה, כן.
מה מאמר שונה מנהלים פרישות על הארץ בשבת
שמות השני? מאמר, קוצר, אתה חייב להיות מחובר לאדמה. מאמר לא חייב להיות מחובר לאדמה, מאמר זה איסוף, אבל להרים אחד זה לא איסוף. איסוף זה לקחת כמות ולאסוף ביחד. אם אתה לוקח אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, זה לא איסוף. אז זה האיסור של מאמר. כן.
חשבתי שההיתר של לא מקום צילובם, זה הופך את
המדורית למוצאה הסקטורה. אז התשובה היא כזאת. מדרבנן אסור לאסוף גידולי קרקע, גם אם זה לא במקום גידולו, מדרבנן. אז זה לא יהיה דאורייתא, אבל זה יהפוך להיות דרבנן. כדי שיהיה יותר לכתחילה, צריך יותר מזה. בבית אני חושב שאפשר להתיר לכתחילה. למה אני לא נכנס עכשיו? אני אומר, לא כולם מסכים עם זה. יש ספרי הלכה שכותבים שבבית אסור גם כן. יש ספרי הלכה שכותבים שהתפזרו פירות בבית שאסור להרים אותם. זה לא פשוט לגמרי. אני חושב שכן אפשר להתיר.
במקום גידולם, אבל.
מה?
בית זה לא במקום גידולם.
נכון, לא. זה ברור שלא דאורייתא. אם יש איסור דרבנן. אני חושב שגם איסור דרבנן הוא בדבר שדומה איכשהו לגינה, לחוץ, לא, אם זה על קרקע, אם זה בתוך בית, זה לא רק לא במקום גידולו, זה בכלל שונה לגמרי. לכן אני חושב שלא תהיה בזה בכלל בעיה, ויש עוד סיבות להאריך בזה, אבל...
דברים שהם לא גידולי קרקע בכלל, סתם
לגוד. יש כאלה שרצו להחמיר בזה בגלל היראים. היראים אומר שמי שנפלו לו עצים והוא אסף אותם, שאולי יש בזה בעיה של מאמר. אבל למעשה אנחנו נוהגים להקל בזה, ובאמת כנראה שהגרסה ביראים במקום עצים זה ביצים, וביראים יש הרבה דברים כאלה, וביצים זה דבר שהוא יותר קרוב לקרקע, שיש לו יותר שייכות. אבל לאסוף דברים אחרים אנחנו פוסקים להלכה שאין בעיה בדבר הזה. יש לזה תשובות. למשל, יש תשובות האם מותר לילדים לאסוף סוכריות בבר מצווה. אז סוכריות אנחנו פוסקים שמותר, אבל אתם שאבות אבותינו במקום סוכריות היו זורקים אגוזים, מרים, היו זורקים גידולי קרקע. ויש תשובות באחרונים, האם מותר לילדים לאסוף את כל הדברים האלה, שיש בזה בעיה של מאמר. אז יש כאלה שדנו זה היום. אני, לפחות במקומותינו, לא ראיתי שזורקים אגוזים. אולי בגלל זה לא זורקים אגוזים. זורקים טופי.
בגלל שזה כואב.
כי ילדים בטח מעדיפים אגוזים על טופי.
אז...
אבל בכל אופן, אצלנו זה לא כך רלוונטי, כי זה לא גידולי קרקע בכלל, וזה מתירים לגמרי, בתוף דברים כאלה. אם זה היה אגוזים או דברים כאלה, היה מקום לדון, אני חושב שגם בזה יש מקום להתיר, אם כי יש איזה תשובות, כבר מלפני מאות שנים, על דברים מעין אלה.
אולי זה
כאילו נוהגים לזוף,
אוכל
פקוק. כן, אבל אגוזים, קליפה, אולי. אני חושב שזה פשוט גם הטעם של הילדים, זה באמת. יכול להיות. תראה, זה תלוי אל הילדים, תראה, אני בדבר הזה, בדבר הזה יש לי התמחות. אני כל שבת הולך לילדים כדי לדאוג שלא, תמיד כשזורקים סוכריות יש כאלה מסכנים שיוצאים בוכים. במיוחד בבדסת שיש 100 ילדים, 200 ילדים, 300 ילדים מתחרים. ככל שיותר ילדים, אז הקטנים, אז אני תמיד מסייע בעליו. אז יש כאלה שאוספים אחד אחד, ויש כאלה שהם חולשים ויודעים ישר לתפוס. אתה יכול ללמוד מהסוכריות הרבה על האופי של הילדים, על כל דעלים כבר, על הרבה דברים, איך נוהגים. ואני יכול להציע לכם, אצלכם, אצלנו בקהילה אני נהגתי, שכל ילד, לוקח לעצמו כמה סוכריות, ואחרי זה, אני אמרתי לפני שנים, שייתן את הסוכריות המיותרות לכל מי שלידו שלא קיבל. במקום זה התרגלו הילדים להביא אליי, ואני מחלק לשאר הילדים. עכשיו, במשך הזמן כבר אנשים לא יודעים אפילו טעם התקנה. הם רק יודעים, ילדים יודעים, מביאים לרב סוכריות. אז אני כבר מקבל. כל פעם שיש זה, יש שורה של ילדים שמביאה לי סוכריות, ויש שורה של ילדים שמחכה בתור כדי לקבל, ואני תמיד בפלוס. יש לי הרבה יותר סוכריות ממה שאני צריך לחלק. מה זה? כן, מנסים. קצת. לא, זה לא נורא אם זה בצורה כזאת. טוב, איסור דש. איסור דש הוא איסור מורכב ומסובך יותר, אבל אני אגדיר אותו בקצרה. דש, אחרי ש קצרו את התבואה ואספו אותה, היה צריך לפרק את הקליפה החיצונית מהגרעין. בדש אתה לוקח מכשיר שאתה לוחץ על ה... על ה... על ה... על הזרע, על הקש, ואז הקש שנקרא גם מוץ מתפרק מהגרעין הפנימי. הרעיון של דש הוא להוציא את הדבר הבלוע החוצה. זה הרעיון בהגדרה של דש. כל דבר שאתה מוציא החוצה עם משהו פנימי, אתה מוציא החוצה, זה נקרא דש. ולכן איסור תורה של דש זה לקחת קש ולתת לו מכה, ועל ידי זה אתה מוציא את הקליפה. זה המלאכה. תולדה שהיא עדיין איסור תורה זה למשל סוחט. אם אתה סוחט ענבים, מה הקשר בין זה לדש? אתה מוציא את המיץ שבלוע בתוך הענב. לכן הדבר הזה מוגדר כאיסור של דש, ויכול להיות שרק זיתים וענבים אסורים מהתורה, בשאר פירות מדרבנן, ולזה אנחנו לא ניכנס כרגע.
זה רק הדבר שבלוע במקור, לא?
או, זאת שאלה טובה גם כן. שאלה טובה גם כן. שלקות. תכף אני אנסה להתייחס בקצרה. אסור לתלוש תמרים מהענף שלהם משום איסור דש. עכשיו הדבר הזה הוא לא בדיוק בלוע, למה זה קשור לדש יש מקום לדון, אבל כך הבינו התוספות ועוד ראשונים, זה תולי בהבנת הגמרא, שגם הדבר הזה כאילו אתה עוקר משהו במקום גידולו, זה לא בדיוק, כאילו זה, יש מקום להסביר את הסברה וזה קצת יותר מסובך, אבל בעיקרון להוציא תמרים מהענף שלהם זה יהיה סוג דש. אם ככה, למה מותר לקטוף ענבים בבית מהאשכול? אתה גם מוציא את זה. מה זה? אז אנחנו למעשה נוהגים להתיר, והסיבה שאנחנו נוהגים להתיר, כי אנחנו אומרים שאיסור דש הוא רק בדברים שקשורים למלאכת שדה. דברים שאתה רגיל לעשות בבית, אני לא מדבר על סחיטה, אני מדבר עכשיו על הוצאה מהענף, יהיו מותרים. לכן מותר להוציא ענבים מאשכול, מותר להוציא עגבניות שרי, הם גם כן באים עם הענף שלהם, כי אלה דברים שרגילים לעשות בבית. אבל אסור להוציא תמרים מהענף שלהם כשמדובר על דברים שרגילים לעשות בדרך כלל בשדה. אסור להוציא צנוברים, יודעים מה זה צנוברים? שילדים אוספים, אז ילדים לפעמים בשבת מוצאים להם איזה משהו ומוצאים, זה יכולה להיות גם כן אולי בעיה, דבר בלוע בפנים, וזה רגילים לא לעשות בבית, זה... ילדים עושים את זה, אבל בעיקרון זה יותר שייך לשדה. אסור לשחות מהתורה הזיתים והענבים, לגבי סחיטת שאר פירות, אז יש מקום דוד מדורייתא דרבנן, אבל גם זה אסור. מותר לשחות ישירות לתוך אוכל, כי הדבר הזה, אמנם אתה הוצאת משהו בלוע, אבל מיד גבלת אותו עוד פעם.
גם זיתים וענבים?
ובעיקרון להלכה אנחנו נוהגים לומר שגם בזיתים וענבים, אם כי יש מחלוקת על זה. זה לא דבר ברור לגמרי, אבל אנחנו לא רגילים כל כך לשחות זיתים וענבים, ורד אחד רגילים לשחות לימון לתוך אוכל. לגבי לימון בעצמו, יש כאלה שטענו שסחיטתו מותרת בכלל, כי זה כמו תבלין כזה, מסיבות אחרות, כך טען הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחווה דעת על פי תשובת הראש, אבל לא נהוג ככה, נהוג לאסור לימון ולהתיר לימון רק לתוך סלט. כן,
התמרים בתקופה של ראש השנה מוכרים אותם עם
כן, אתה צודק, אני לא יודע מה להגיד לך, אז אני מבין מה את ההתלבטות שלך. אני חושב שבמקרה כזה אולי זה כן הופך להיות ביתי כזה. אני מסכים, יש כאן משהו שהוא רוקה, פתאום אף פעם לא רואים את זה, פתאום זה כאילו הסטייל להביא את זה ככה, זה כאילו יפה להביא את זה ככה. אז יכול להיות שאז באמת אנחנו נגדיר, זה חתיכה קטנה כזאת. אם באמת זה הופך להיות דבר ביתי, זה יהיה מותר. צריך לחשוב על זה, מה קורה כשזה הפעם לא ביתי, זה רק פעם בשנה עושים את זה בשביל השואו כאילו, שיהיה לה... יש מקום לחשוב על זה. יש לי תחושה להתיר את זה, אבל אני צריך קצת יותר ביסוס הלכתי. אפשר להבין, רק זה חלוקה יותר, אנחנו נגיד, במקרה הזה זה הפך להיות ביתי. אבל זה קצת, אני חושב שאפשר להבין את זה, אני חושב שהעולם נוהג להתיר וזה יכול להיות שזה בסדר, רק כן.
זה משהו אסור, כי אני חושב שאני אסור על השדה, יש הבדלים, אני מבריר אותו מהענף או שאני אוכל אותו כשהוא עלה,
יש מקום לדון בזה, אם זה ממש בשדה זה יהיה בעייתי, אבל אם זה כמו התמרים בבית, אז זה ודאי יהיה בסדר במקרה כזה. אני רק אומר, לגבי לימון, אנחנו נעשה לתוך הסלט. אדם שרוצה להכניס לימון לתה, הוא לא יכול לשחות לימון לתה, כי אז הוא עובר על איסור של דש, אלא אם כן הוא סומך על הרב עובדיה שאין סחיטה בלימונים. ולכן, או שהוא חותך חתיכה של לימון לתוך התה, ולפני שהוא חותך את החתיכה, הוא דואג לנקות אותה מהכנימות השחורות, שיש בעיה של תולעים, יש נקודות שחורות לפעמים על פירות הדר, אז צריך לראות שאין את הנקודות האלה, זה יורד בקלות עם סקוטש שמותר בשבת, כמובן, אז הוא ייקח, לא יגענו לה, אבל הוא ייקח משהו ויוריד את הקליפ, או שהוא רואה שזה נקי, אז זה בסדר, אם זה נקי, אז אפשר...
למה אתה אסור בסלט מותר?
כי סלט זה היה אוכל קודם וזה עכשיו אוכל. מותר להפריד, אתה צודק, לא הסברתי מספיק. מותר להפריד אוכל, אם זה היה בלימון אוכל ואתה שם בסלט, זה היה בהתחלה אוכל ועכשיו אוכל. לא שינית כאילו את הסטטוס שלו. אבל אם זה היה בלימון מקודם ועכשיו זה בתה, זה היה בהתחלה אוכל ועכשיו זה משקה. ולכן הדבר הזה יהיה בעייתי. או אפשרות אחרת, שיש כאלה שחלקו עליה, אבל המנהג הוא להקל, זה לשחות את הלימון לתוך הסוכר, ואז הוא נספק בסוכר ואת הסוכר לשים בתה. וכך הציע הבן איש חי ואמר, כזיכרון ראשי תיבות, סולם. סוכר? סולם, מה זה?
סוכר ואז לימון.
סוכר, לימון. יש עוד משהו?
מים.
מים. סוכר, לימון, מים, בדיוק. סוכר, ואז את הלימון, ואז את המים של ה... בכל אופן, מי שרוצה לעשות ככה בתי, ככה יעשה. יש איסור לחלוב בהמה בשבת ויש מחלוקת למה זה, אבל יש ראשונים רבים שהבינו שהבעיה היא משום דש ולכן לא חולבים בהמה בשבת, אבל משום צער פיתירו בכל הדרכים שהולכים לאיבוד. חליבת בהמה בשבת היה אחד הדברים הכי סוערים שהיו במאה השנה האחרונות, יותר סוער אולי מהשמיטה. לא, שמיטה, שירת השין זה קטן בכלל, זה לא מתקרב. זה דבר קטן, אתה רק שתבינו שחליבה בשבת, כל המשקים היהודים פה בארץ, היו להם פרות, הם לא ידעו מה לעשות, זה היה פרות לא ערביות, הביאו פרות הולנדיות, נתנו המון חלב, אתה לא יכול פעם בשבוע לא לחלוב. ואם אתה לא חולב זה הפסד של כסף, אם אתה חולב לרצפה, באו לרב קוק, אמרו לו, הרב תתיר לנו. אמרו, מה פתאום, אני לא יכול להתיר. רק על ידי גוי. אמרו לו, גוי, מה אנחנו נכניס גוי? אצלנו בתוך ה... אמר להם, תביאו פיליפיניס. אמר להם, הרב קוק, לא מצאנו מושב יהודי בלי גוי בשבת. אין דבר כזה, לא יכול... אבל הם התנגדו עקרונית. היום בכלל אנשים לא מבינים את זה, כי היום בדרך כלל מי שחולב זה הפיליפינים בכלל. אז הבעיה הזאת ירדה או בגלל הפיליפינים, או בגלל כן, גרמה של שבת של צומת, שגם כן פותר את הבעיה הזאת. וזאת הסיבה להעדיף חלב מהדרין כשאדם קונה, כי כשאדם קונה חלב מהדרין הוא מחזק שמירת שבת. אז הקיבוצים לאט לאט רוצים לקחת מכשירי גרמה, כי הם יודעים שאז יקנו את זה בתנובה יותר, כי הם רוצים את זה לפס מהדרין שלהם. אז כל חלב מהדרין מחזק עוד קצת את החלב, או דברים שמוצרי חלב שבדומה לזה.
לא מהדרין זה חילול שבת?
לא מהדרין זה ספק חילול שבת. מצד הדין אני חושב שזה הכי קל לקנות מהבחינה האישית. אם אני לא רואה מהדרין חלב, אני אקנה חלב רגיל. כי אני יודע שחלב זה רק ספק של חליבת שבת. מצד שני, מתוך הראייה של כלל ישראל, אני יודע שאני מחזק את שמירת השבת, שאני יודע שכל כמה חודשים בא עוד קיבוץ ומזמין אצל צומת מכשירי גרמה כדי שתנובה תקנה ממנו עוד חלב, כי הוא רוצה שיהיה שיווק גדול, והציבור הדתי הוא ציבור משמעותי. אני רק אסיים את הדבר הזה ואני אגיד לגבי מה ששאלתם על דברים שלא נולדו בתוך הדבר הזה, זה נקרא כבשים מושלקות. גם בזה אנחנו אומרים שיש איסור, אם כי זה יותר קל מדברים אחרים. וזה למשל, אדם שיש לו שניצל ספוג בשמן. זה קורה לפעמים במקומות מסוימים שקובלים שניצל שהוא מלא בשמן, והוא רוצה להוציא את השמן. או יש לו מלפפון עם מים בפנים, והוא רוצה להוציא את המים בפנים. והכלל הוא כזה להלכה, שאם הוא מעוניין בשמן, למשל הוא רוצה להדליק נרות חנוכה, הוא צריך את השמן, אז תהיה לו בעיה של, אז תהיה בעיה של דש. אבל אם הוא לא מעוניין בשמן, הוא מעוניין בשניצל, אז מותר לו לשחות. כבשים מושלקות לצורך גופן מותר, לצורך השניצל מותר, למימיהן אסור. וזה גמרנו, איסור דש. טוב, אני מתלבט כל הזמן, אבל ככל שנגיע גם למלאכות נוספות, אז כל הזמן זה יהיה גם יותר אקטואלי ומעשי, אז אני חושב שיש בזה משהו טוב לעבור את נקודות, להכיר את כל הנקודות, לא כל, אבל רוב הנקודות ששייכות ללכות שבת, בכל ללכות שבת, ואז אולי אחרי זה נוכל להתמקד בדברים שלנו. לפני חנוכה, אתם רוצים משהו על חנוכה? טוב, אתם רוצים רק שיעור הלכה על חנוכה, או אתם רוצים גם חידות על חנוכה? טוב, נחשוב על זה. חידות הלכתיות לחנוכה, שיהיה לנו שבת.
יותר לסחוץ שתי רצות.